עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ונעמה שוחט עם משפחה גרעינית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלישי במשפחה הגרעינית, שלום עליכם, שלום עלייך, עורכת התוכנית נעמה שוחט.
היי, צהריים טובים.
מה העניינים?
אברי, יש לי שאלה, אפשר להתחיל אולי בשאלה?
בשאלה.
כן, אנחנו מכירים
לכל שאלה תשובה.
לכל שאלה תשובה, זהו. אתה בוט?
אני בוט.
כי זהו, כי אנחנו מכירים כבר איזה עשור, רציתי רק לוודא.
אני אב הבוט.
לפעמים, לי יש הרגשה לפעמים שאני בוט. אולי גם לך, אולי קמים. מלבישים, מארגנים, אורזים, שמים באוטו, חוגרים, מדרבנים, נכון? יש תחושת בוט בהורות.
לגמרי. כל הורה הוא בוט.
כן, פתאום, ואז הילד אומר איזה משהו לא צפוי, ולרגע אתה לא בוט, נכון? לרגע אתה בן אדם והלב שלך נפתח והכל זורם פנימה.
נכון, יפה. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, אנחנו מתקרבים לפסח, אנחנו עוד מעט נקדיש חצי לניקיון. עוד מעט נדבר על קשישים שלקראת החג מרגישים את עול הבדידות יותר מבדרך כלל. נדבר גם על ההבדל בין חיים ביחד כזוג נשוי לבין חיים ביחד ללא נישואין, האם יש הבדל בכלל. אבל לפני זה אני רוצה להמליץ בפנייך על ספר.
יאללה.
שכפי שאת רואה אני קורא אותו במיטה.
בשקיקה, כן.
בימים האחרונים, וגם כבר מיישם אותו. את עדיין לא קראת את הספר, ואת עדיין אינך מיישמת אותו. למי שאגב מזין לתוכנית פעם ראשונה, המגיש והמגישה הם זוג נשוי. הספר הוא ספר יוצא מן הכלל, אם אתם יכולים לקנות רק ספר אחד להדרכה ההורית בחייכם, זה הספר שתקנו.
וואו, אתה אומר את הדבר שהם יכתבו עכשיו לכריכה האחורית של המהדורה הבאה.
אני לא מאשר להשתמש בדברים האלה.
I do not approve this.
הדוקטור קטרין פרלמן כתבה ספר מתורגם מאמריקנית, והוא נקרא תתעלמו, והיא מביאה שיטה שכל אחד ואחד מאיתנו כמובן מנסה לפעמים, אבל לא באמת מצליח, לטיפול בבעיות התנהגות ובכל מיני רגעים לא נעימים בבית, והשיטה היא התעלמות. אבל לא מדובר בהתעלמות אלימה, לא מדובר בהתעלמות קורבנית, לא מדובר בהתעלמות מדברים חשובים. אלא התעלמות כשהילד רוצה תשומת לב ודורש אותה בכוח, בבכי, בהתקפי טנטרום למיניהם. השיטה היא התעלמות. בקטנה אני כבר מנסה את זה כבר כמה ימים, אני לא יודע אם את שמה לב.
ויש זה שינוי מאדיר.
לא, תראי, יש לנו ברוך השם,
תראה, אני לא אתעלם, כמובן.
שהיא הבבנית. וזה דורש גם שכל בני הבית ישתמשו בשיטה, אבל שיטה מצוינת בעיניי. שיטת ההתעלמות.
אבל בוא נמליץ על הספר בחום, אחרי שגם באמת נראית שהשיטה עבדה ושדברים קורים, אבל רק אני לא יודעת, כאילו, אני לא אתעלם ממה שאמרת, זה בכל זאת.
כלומר, זה אומר, יש פה ארבעה שלבים להתעלמות, אבל ההתעלמות היא אף פעם לא התעלמות תוך כדי הצהרה על כך שיש התעלמות. אני לא שם לב אליך עכשיו, עד שככה אני לא מדבר איתך.
דבר אל היד.
כן, לא, 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 זה לא העניין. העניין הוא לא הפעלת כוח נגד שהוא בא בצורת התעלמות, אלא באמת ניתוק מגע ועשיית משהו אחר, והיא התגובה לשום מסר נוסף עד שה...
זהו, אבל לפעמים אנחנו רואים מורים אחרים, שהם כמובן לא אנחנו, אומרים דברים כמו, אני מתעלמת, אני לא עושה אליך כלום עכשיו, אני לא מתייחסת אליך, אתה רואה, אתה בוכה, אתה לא תקבל יחס, אבל זהו, תוך זה כדי, יחס. אתה נותן את היחס,
לא מדובר.
הוא מתדלק את האוטו הזה ואת הבכי הזה.
לא מדובר על זה בכלל. רכשו לעצמכם לפסח, את הספר, תתעלמו. ואתם יכולים גם להתעלם.
אנחנו גם שבוע לבחירות, זאת הצעה אולי טובה גם רגע לפוליטיקאים. תתעלמו שנייה ממה שאומרים עליכם. רגע, תקשיבו, תדברו על עצמכם, מה אתם רוצים. כן, אני רוצה פשוט להדגים את הנושא. היום נסעתי בכביש בעיר גדולה בשרון, צד אחד היה שלט של בני אחד, צד שני של בנימין השני, באמצע על הגשר היה כחלון, ואז פתאום מעל הכביש חלפה עננת פרפרים. אז התעלמתי, והייתי רק בפרפרים. וזה מה שנעשה כל השעה הקרובה.
בכלל, עם כל המתקפת בוטים הזה, האלה, וגם אנשים שבעיניי, גם אנשים שמרטוטים, כמו שאומרים היום, כמו שמהדהדים מסרים שלא הם ימציאו, הם גם סוג של בוטים תודעתיים. פשוט לחסום אותם ברשתות, לא לקרוא, לא להיכנס, לא להיות בטוויטר, לא להיות בפייסבוק, לא להיות בשום מקום.
הכינו ריבות. מן הבוט. כשנתחיל את התכנית?
כן, כן. יאללה. אני חושב שהם מספיק חלק.
די.
כל קשקש לזה.
חפרנו.
האם ידעתם שיש מחקר חדש?
לא, מחקר חדש יש לנו אחרי זה, אחרי האות נשמר.
בסדר גמור. אז זה מחקר חדש שקובע שכמעט שליש מהקשישים בארץ סובלים מבדידות כרונית. הדבר הזה עולה כספים רבים, אם זה לא מדבר אל לבכם, אז אולי זה ידבר אל כיסכם. הנה יעל חביב, רכזת תחום גיל שלישי במכון אדלר, ומטפלת רגשית לגיל השלישי. שלום יעל.
צהריים טובים.
היי יעל, אז זהו, קודם כל את הסקר הזה ערכה חברת סושל פייננס ישראל, והם גם נתנו ממש שקלים, נקבו בתג מחיר. אפשר לזרוק כמה מספרים קודם כל? אז הם אומרים, התוספת השנתית בגין בדידות עבור גבר בין 65 ומעלה היא 38 אלף שקלים.
בשנה.
בשנה. יותר, 38 אלף לגבר בין 65. לאישה בגיל הזה 61 אלף שקלים. אנחנו מסתפקות גם כאן ב...
למה זה יותר? אתם יותר, אנחנו 38, אתם 61.
נכון, סליחה, אני קראתי, אני רציתי...
אתם תמיד עולות יותר.
אני קראתי מתוך נכי טוב, כי בכל זאת.
למה, אני לא מבין, רק תסבירי לי, למה בדידות עולה כסף?
קודם כל, אני רוצה ככה, לא להוריד כמובן מרקו של המחקר, אבל להגיד שזה באמת של איזשהו ארגון כלכלי, שהוא לא ארגון חברתי, והוא בא לבחון כאן דברים באמת מסוימים מאוד שהם נוגעים לכיס.
אבל הוא מפרט רגע, לטובת מי שעוד לא קרא, בואו שנייה לפני שאנחנו מתנגדים לנתונים, נספר עליהם מה שנאמר כאן. הכסף הולך גם על יותר ביקורים אצל הרופא, יותר אשפוזים,
נכון,
יותר שירותי סיעוד,
נכון,
סיכון גבוה יותר,
נכון,
למחלות כמו דימנציה, סוכרת, דיכאון, כל אלה,
נכון,
בסופו של דבר המדינה
בהחלט
משלמת עליהם, או מישהו משלם עליהם.
מישהו משלם עליהם.
בהחלט, בהחלט מישהו משלם עליהם, וזה נכון, ברגע שיש בדידות, היא בהחלט יוצרת כל מיני מחלות, או מלווים כמו ללכת לרופא יותר, או לקבל יותר שעות סיעוד, או להתאשפז יותר, ובהחלט אנשים מחפשים את הקרבה הזו דרך הטיפולים שניתנים, ואם ככה דיברנו על להתעלם ועל ילדים, אז גם פה יש באמת איזושהי דרישה לתשומת לב שבאה בקטגוריה שלילית, שאנחנו צריכים לנתב אותה למקום החיובי, איך אנחנו כן מקדימים את התרופה למכה, ובמקום להגיע לרופא או לקבל טיפול או לקבל עוד שעות ציוד, אנחנו ממלאים את השעות בדברים שיש בהם תוכן, והם קצת מפוגגים לנו את תחושת הבדידות.
אני מבין שככה אנחנו לקראת הפסח וליל הסדר וכל דכפין יתה וכל העניינים האלה, אני מבין שיש קשישים רבים שנמנעים מללכת ללילות סדר ושהם מוזמנים מפאת בושה. בושה במה?
נכון. נכון, יש הרבה מוטיב של בושה בכלל בהזדקנות, איך אני נראה, איך אני מתפקד, אם נופל לי או לא נופל לי, אם השיער שלי מסודר, אם התקלחתי או לא. זאת אומרת, זה הרבה דברים שמלווים בכלל את חיי היום-יום של המבוגרים, על אחת כמה וכמה באירועים שמתאגדים בהם הרבה מאוד אנשים. וכן, אני מתבייש כי אולי אני לא מספיק נקי, ואולי אני ארדם על השולחן, ואולי אני אנמנם, אולי אני לא אשמע מה שאומרים, וזה נורא נורא ירגיז אותי. ובעצם אני לא רוצה להיות במצב הזה שאני מתבייש בו, שאני מתבייש בעצמי מול כולם, ושאולי הילדים שלי חשים איזושהי בושה כלפיי, ואני מראש נמנע מהאינטראקציה הזו, ואני כבר משאיר את עצמי באיזשהו סוג של בידוד, ובמקום להיות עם המשפחה, אני בעצם מבודד את עצמי מהמשפחה. ובושה היא תחושה מאוד מאוד קשה, היא תחושה מאוד מאוד קשה ומבדלת. כשאני מתבייש בעצמי ואין לי ביטחון עצמי והדימוי העצמי שלי מאוד מאוד נמוך, מן הסתם אני אחפש כמה שפחות אינטראקציות חברתיות.
ולפעמים גם, לפחות מההיכרות שלי, הבושה היא גם של בן הזוג. מהיכרותי, מי שיכולה להתבייש לבוא עם בן זוגה או מישהו עם זוגתו, שהייתה אישה יפה, מרשימה, אינטליגנטית, אשת שיחה, ופתאום היא ניתה מישהי, לא יודעת, אולי יש לה עובד סיעוד, אולי פשוט הראש שלה פחות עובד טוב, הכל יותר איתי, אולי מהמהמת. לא בטוח שהתפקוד שלה זה התפקוד של האישה היפה או הגבר המרשים שהתאהבתי בו פעם, וגם לי זה מביך ללכת עם האדם הזה ושידעו שזה האיש שלי.
נכון, אם שלו עובד זר ופתאום באמצע...
פשוט אישה אמרה לי את זה, אני לא ממציאה את זה.
לא, אני חושב...
זה לא שלא, זה לא
שלא. אני רק, סליחה שאני חושף, כאילו אני הרי... מן הידוע הוא שהבדלי הגילאים בינינו הם 20 שנה, ואני רואה בעוד 20 שנה, אותנו הולכים לליל סדר משותף, אני כבר מהמהם לי בערפילים של תודעה נגמרת, ואת אישה צעירה ויפה, וזה לא נעים, זה לא נעים לאף אחד.
אבל אני חושבת שהגדולה היא שאנחנו מדברים על זה היום. אנחנו כבר יודעים אולי להיערך ולחשוב ולדבר על מה יהיה עוד 20 שנה. מה שאנחנו היום הרבה והרבה פחות מדברים על זה בגיל המבוגר. אני רוצה להגיד גם עוד איזשהו אספקט. אם אני מגיעה עם העובד הזר שלי ובמקרה קיצון צריך להחליף לי טיטול, או אם נוזל לי אוכל מהפה, וכן, זה חלק מתסמינים של הזקנה, וזה חלק מהתסמינים של ההתבגרות של הגוף והנפש. אבל הם פה, הם עדיין בקו החיים. והם עדיין איתנו.
ואולי זה חלק של היגדת לבינך. גם הדבר הזה צריך להיות על שולחן הפסח. יותר חשוב מאיך פעם יצאנו ממצרים, זה איך אנשים מזדקנים. זה גם דבר חשוב ללמוד.
נכון, אחת התחושות שאנחנו מדברים עליהן בעולם הבדידות המבוגר זה באמת עולם הערכים. בעצם הנתק הזה של הערכים שאני הבאתי, שאני גידלתי את הילדים שלי, שעל פיהם חינכתי את המשפחה שלי, ופתאום אני באה לאיזשהו סדר שלא מדבר את השפה שלי ולא מדבר את עולם הערכים שלי. אולי אני מעדיפה לא להיות בסדר הזה כי הוא לא מדבר את השפה שלי, וגם יש כאן איזשהו שיח עם עצמי של בעצם עולם הערכים, אולי קשלתי כהורי, אולי לא הצלחתי להגיד אותו לבני ולהעביר אותו דורות לדורות הבאים. ונכון, אני חושבת שמה שאת אומרת נעמה של הכאן ועכשיו, שבסוף אנחנו יושבים משפחה כאן, ולא יצאנו ממצרים אתמול, יצאנו לפני הרבה מאוד שנים, ואולי מה שחשוב הוא הביחד שלנו כאן וכרגע.
אז מה נעשה עם כל הזקנים האלה הבודדים? כאילו אנחנו כל פעם אנחנו מדברים על זה ואומרים כן, צריך להזמין זקן הביתה, כן... אבל בפועל איכשהו נגמרת השיחה, כולם אומרים הו-הו, וממשיכים בדרכם.
אתה יודע, אני חושבת על זה המון, וגם חשבתי על זה ככה שהתכוננתי לראיון היום. אבל שבעצם, למשל, חייל בודד, אנחנו בחיים לא נשאיר אותו לבד בחג. גם אתה וגם אני בטוחה, ניסע עד קצה הארץ בשביל להביא את אותו חייל בודד, כדי שחלילה לא יחגוג את ערב החג לבד. ואנחנו, זה עוד לא מוטמע אצלנו בחברה ביחס לזקנים ולקשישים ולבודדים, וזה אולי החלום הכי גדול שלי לפחות, להטמיע את החינוך הזה אצל אנשים צעירים של לתת כבוד, של להעריך, של לתת מקום, של לראות. יש לכם שכן, אתם יודעים שהוא התעלמן, יש שכנה שהיא התעלמנה, תיכנסו, תפסקו בדלת, תחייכו, זה כל כך אלמנטרי, זה אפילו לא נורא קשה. לא נעים לכם להיכנס, תתקשרו לרווחה בעירייה שלכם, תגידו שאתם חוששים לשכן שלכם. יש לנו כל כך הרבה דרכים לסרוק את השמיכה הנהדרת הזו שבסוף תחסר את אותו קשיש בודד, וזה רק עניין של רצון טוב וטיפה טיפה מודעות וחינוך.
ניקח ללב. יעל חביב, תודה רבה.
תודה רבה לכם. תודה, יעל חביב. רכזת תחום גיל שלישי במכון אדלר ומטפלת רגשית לגיל השלישי.
אם אנחנו מדברים על ליל הסדר, הגיע לכאן מדי לפני חג ערכה של ארגון קרוב ללב. לא יודע אם אתם מקבלים את המתנות שלהם. אלה מתנות שמגיעות לפני כל חג, והן תמיד מגיעות פי שלושה, שאחד אתה משאיר, המשפחה משאירה לעצמה, ושתי ערכות צריך לחלק לשכנים כדי לייצר...
אפשר לעשות מנוי ואז לקבל את הערכות שלהם, נכון?
נכון,
זה משירות שכזה.
נכון, נכון.
מי מאמן את זה? איך זה קורה
אני
בכלל?
אני לא יודע, מי שעושה את זה, פשוט אנשים מקסימים עם לב נהדר, הפעם...
כן, הילדות חוגגות כל פעם כשמגיעה הערכה, זה תענוג
נכון.
גדול.
אז בערכה הפעם גם שלטים קטנים לשים על חדרים אחרי ניקיון הפסח, החדר הזה נקי מחמץ.
מה שאולי עשוי לגרום לזה שננקה לכבוד פסח גם אז בכלל.
אנחנו כן. וגם ציור גדול שאפשר לצבוע, וגם כרטיסיות מעניינות לליל הסדר, שההגדה מחולקת לכרטיסיות, ואחרי כל קטע קריאה יש גם הצעה לפעילות. עם פעילויות בליל הסדר זה משהו שעושה לכם את זה. הצעה לפעילות עבדים. בזמן קריאת הקטע ממלאים סקיות או תיק קטן בחפצים, סוחבים על הגב ממקום למקום בחדר, כמו עבדים במצרים, למשל. או פרעו אמר, משחקים את אותו משחק שהמלך אמר, משחקים פרעו אמר, ומדברים על האם זה נעים לעשות מה שמלך אומר. וכו' וכו'. אם להעשיר את ליל הסדר זה משהו שבא טוב למשפחה שלכם, ואתם לא רק מדלגים על ההגדה כדי להגיע לאוכל וכדי לגמור את הסיפור ולחזור הביתה, אז הפעילות של קרוב ללב שנקראת עושים סדר היא חביבה ביותר. עכשיו יש לנו מחקר חדש.
מחקר חדש. הידד, לגור איתו. אם שאל את עצמך, זה פחות טוב מלהינסה לו.
וואלה.
כן, כך על פי אותו מחקר חדש.
הנה מתי ויינברג ידידנו, יועץ ומטפל זוגי ואישי, שלום.
שלום, צהריים טובים.
אהלן. אז בדקו זוגות, חלקם שגרים יחד, חיים יחד ללא נישואין, וחלקם שחיים יחד עם נישואין, ומה גילו?
גילו שלכאורה לזוגות הנשואים טוב יותר, או יש להם איזשהו מדד עושר יותר חיובי.
וואלה.
יש בעצם שלושה ממצאים עיקריים למחקר הזה. זוגות נשואים מדווחים על סביעות רצון גבוהה יותר מהקשר בהשוואה לבני זוג שרק גרים ביחד, mm-hmm. מרגישים מחויבים יותר ומצהירים שבמערכת היחסים שלהם יש יציבות גדולה יותר. Okay. בכל זה בגלל טבעת?
אז הטבעת היא סימבול. כל זה בגלל דבר אחד, שלכאורה בעולם המודרני אנחנו כאילו בורחים ממנו ומחפשים מודל אחר לזוגיות, אבל גם במחקר הכל מסתובב סביב המנטרה שנקראת commitment, מחויבות. בעצם המחויבות היא יכולה להיות הבטחה ויכולה להיות אשליה. כי אנחנו רואים שעוד מקדמה דנן הנושא הזה של תציע לי, דווקא אני מתייחס למקום הזה שלא יש שם משהו וניסטי, הוא סוג של חלום או מימוש בעיקר של נשים. ואכן גם במחקר זה בא לידי ביטוי, כי 54% מהנשים מרגישות טוב יותר או מאושרות יותר, מול 49% מהגברים.
נתון דומה. לא הייתי עושה ממנו עניין. עכשיו מדובר בכל סוגי...
אבל אני מסתכל עליו, רגע, אבל לשם השוואה, אצל הזוגות שאינם נשואים, שם הפער גדל, ושם יש 40% בקרב הנשים, ו-35% בקרב הגברים.
אוקיי, אנחנו מדברים על כל סוגי החתונות? זאת אומרת, העיקר שיהיה טקס מסוג כלשהו, או שחתונה עם סטמפה בבית העירייה כמתקובל בארצות העולם, או אצלנו ברבנות?
אז זהו, אז כמה חורים יש במחקר הזה? אחד, אין התייחסות לשאלה ששאלת, והיא רלוונטית.
שתיים, האם הוא מומן על ידי גן אירועים?
גם.
תמיד ניתן לשאול את זה.
ואנחנו גם רואים שהנושא הזה של מחויבות הוא חשוב בחברה שלנו, כי גם אם אתה לא מחליט להינשא, אני אקח את החברה הישראלית שלנו, אם אתה לא רוצה להינשא לפי דת משה וישראל, בקטע הזה משה, כן, אז אתה בעצם מחפש את הפתרון הזה דרך משהו שהוא אחר, אזרחי לא משנה מה, אבל העיקר שהמחויבות תתקיים. עכשיו, למה אמרתי שזה יכול להיות הבטחה או אשליה? כי בסוף זה פסיכולוגי בסיפור הזה. ו-46% דיווחו על מחויבות גדולה יותר במהלך זה שהם נשואים, מול אלה שאינם נשואים, שם הם מרגישים על מחויבות רק של 30%. אז אנחנו אומרים שהאספקט הוא באמת איזשהו אספקט פסיכולוגי. גם אם נלך הלאה, לכאורה נישואין אמורים להבטיח משהו, כי אתה מרגיש שאני התחייבתי ובן הזוג שלי התחייב אליי. ובהמשך המחקר אומר שוב שבקרב הנישואין 54% מהם טוענים או חושבים או מאמינים שהמחויבות והזוגיות שלהם תימשך, מול רק 28% שנמצאים בקשר שאיננו זוגי.
אבל טוב, גם אפשר לשאול מה הכיוון של הנושא הזה. יכול להיות שהם לא נשואים מכיוון שהם מרגישים שהקשר הזה אינו יציב מספיק, על כן הם לא התחתנו, ועל כן גם הם הצהירו שהוא לא יציב מספיק.
ולכן אין בקשר, אין בעצם במחקר הזה התייחסות למשל, האם אל מול הנשואים, אלה שחיים יחד, הם חיים יחד פרק ב', למשל זה משנה את העניין, האם פרק ב' או אותם אלה שאינם נשואים יש ילדים או אין ילדים? כי בעצם מה שמייצר מחויבות בסופו של יום, אלה שלושה דברים: הם הביטחון, שזה העניין של הרגשה, הנושא של כסף שבא לידי ביטוי במחקר הזה גם כן, והנושא של ילדים. ראינו שגם הנושא של כסף יש לו איזשהו סוג של אמירה או הגד שמשפיע על רמת העושר או המחויבות, אז יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שבעצם היותם נשואים ומשלמים יחד את החשבונות או מנהלים חשבון משותף מול כאלה שהחליטו לחיות יחד, ומתוך שיקולים כאלה ואחרים, בין אם זה פרק ב' או פרק א' או אמונה של איך צריך לנהל את הבית, לכל אחד יש חשבון משלו והם מפרישים וכו' וכו'.
אז אם נשליך את כל המחקר הזה הצידה, בסדר? ונגיד עכשיו, אני אבוא אליך ואומר לך, אני בת 30, אני בזוגיות, יש ילד ויש לנו משכנתה. האם חשוב להינסה?
אז אני אומר שוב פעם, הרי המציאות מוכיחה שאנחנו יודעים בדיוק מה הסטטיסטיקה של גירושים. המציאות מוכיחה שאנשים מחפשים מודל חדש לנושא של איך לחיות ביחד.
פולי אמוריה, פולי אמוריה.
פולי אמוריה.
המילה עוד לא נאמרה, אני חייבת להיאמר.
שמנו אותה לשולחן.
וגם בסוף, גם במחקר הזה, כל הזמן מדברים, אני אומר שוב פעם, על המנטרה, קומיטמנט, קומיטמנט, קומיטמנט. אז מה? אז אלה שחיים יחד מבלי שעברו דרך הרב או הכנסייה לצורך העניין, מרגישים כנראה פחות קומיטמנט, פחות מחויבות? זה מה שעולה מתוך המחקר. עכשיו, מחויבות, ברגע שאתה מרגיש שהאיש מחויב לך ואתה מחויב לו, ולכאורה יש איזשהו סוג של happy end וילדים במשפחה, ברור לחלוטין שבקורלציה מדד האושר עולה. מה שקורה פה, שמציגים אל מול הנשואים את אלה שאינם נשואים, שמדד האושר שלהם או האמון שלהם בפירוק הבית הוא גדול יותר. זה סוג של הפתעה, אבל היא לא נחקרה עד הסוף.
מתי ויינברג, תודה רבה. מטפל זוגי.
תודה לכם.
שלום.
המשך יום טוב, ביי.
להתראות. האם ידעתם שהיום הוא יום ספרי הילדים הבינלאומי? האם יש שום מתאים מזה לארח כמידי שבוע את הסופרת ומבקרת הספרים שירי צוק? האם היא כבר איתנו?
היא תהיה איתנו בקרוב, ונחגוג איתה ביחד את יום ספרי הילדים. קראת לאחרונה ספר ילדים משהו בסט? בוודאי כן, אבל מי זוכר? בדיוק ברגע האמת, אף פעם לא זוכרים.
לא, אז אני רק, כיוון שאני מניח שפרק הזמן שאנשים מקשיבים לתוכניתנו בערך 10 דקות, 15 בין נסיעה לנסיעה, אני חוזר להמלצה מתחילת התוכנית. הספר תתעלמו של דוקטור קטרין פרלמן, שייתן לכם כיוון חדש בהורות שלכם. בלי מאמץ, כמעט בלי מאמץ, תגיעו לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. היי שירי.
להתעלם?
תתכולה להתעלם, כן.
חג שמח, שירי.
אני
חושבת
שאמרתם לי להתעלם, אבל בסדר,
אני צריכה להשאיר
מישהו.
כן, את יכולה להגיב גם בלי זה. טוב, תני לנו כמה ספרים לכבוד יום הספרים, ספרי ילדים הבינלאומי.
אוקיי, ספר ילדים קטן וחמוד, לורה אלן אנדלוסן הוציאת לא רוצה טלטלים. כידוע, כל הבנות עם הטלטלים רוצות חלק, וכל הבנות עם החלק רוצות טלטלים.
זה לא נכון, כל הילדות עם החלק לא רוצות טלטלים, כל הילדות עם הטלטלים בהחלט רוצות חלק.
זה בעיה, okay, זה שקיים בעיקר בזמן האחרון, כולל כל הפוליטיקאיות המטולטלות שהחליקו קשה, אין כבר יותר בולטות לטלטלים בכלל?
בכלל.
אבל יש לנו בספר הזה ספר מטולטל שגילי ברי ללסמו, שהיא בעצמה מטולטלת, תרגמה בהבנה ובחינניות, ולכן הוא מומלץ.
אוקיי.
ספר רוב החתולים של קופנהגן, של ג'יימס ג'ויס.
שמי, קראתי את הספר הזה, הוא הגיע לביתנו, ג'יימס ג'ויס סופר לפחות מלפני כמה, 100 שנים, משהו כזה, נכון?
זהו, שלח ב-1936.
שמי, זה ספר ממש מוזר, אני לא יודע למה הוציאו אותו, פר אני אומר לך.
זה ספר נונסנס. ספר נונסנס, אתה צריך לשמוע אותו, במשקל זה אמור להתחבר לך, זה אמור לחייך, אתה אמור לדמיין מה קורה שם.
רגע, על מה הספר? כי אני עוד לא הספקתי. מה מדברים שם?
מסתבר שג'יימס ג'ויס מעדכן את נכדו שאין חתולים בקופנהגן. יש הרבה שוטרים, יש הרבה דגים, הרבה אופניים, והשוטרים כל היום משנים בבית, משנים סיגרים במיטה. ואת יכולה
להגיד... זו הנקודה שממש התרידה אותי, שכולם שם מעשנים, ובעיניי היום ספר שמדבר על זה שכולם מעשנים, זה ספר שלא יכול לצאת.
באמת, אז אנחנו קצת בבעיה, כי כל הספרים, אבל מה הספרים שכבר יצאו?
זה לא משנה, אבל זו הוצאה מחודשת, הוא כאילו ספר חדש. זה לא, כל השוטרים מעשנים במיטה, נו באמת. זה לא, זה, ברגע ששוטר מעשן, זה כאילו נשמע שזה דבר רצוי, לא יודע.
גם ניתן את התרגום הדקני, אפשר לכתוב, גוללים את הפיד במיטה.
את יודעת, היום כותבים מחדש ספרי ילדים על פי דת המגדר. אפשר גם על פי דאטה הבריאות לכתוב ספרים, זה לא מופרך.
כן, אבל אני לא שמת לב, אנחנו נגד השוטרים הדנים בספר הזה. אנחנו לא אוהבים אותם. הם בבית ומעשנים סיגרים ושותים חלב עם סוכר, כי הם בטלנים, ולא יוצאים לרחובות לעזור לזקנות לחצות את הכביש. בקיצור, תקרא שוב ונדבר על זה בהמשך.
זה ספר שקוראים אותו בדקה וחצי, כל הספר.
החתולים של קופנהגן, סבבה, זה ספר ילדים.
לא טוב.
עליך לא טוב, לי כן טוב. עצות מזיקות לבנים ובנות של גרגורי אוסטר.
עצות מזיקות לבנים ובנות, כן?
כן. גרגורי אוסטר ודוקטור רונן סוניס, הוא גם תרגם וגם איבד וגם חרז, כי כמובן הספר, העצות המזיקות של גרגורי אוסטר היו בכמה ספרים, והיו שם כמה דברים מזיקים מדי, אבל הכל עובד בצורה מקסימה וגם די ננסנס. אני רוצה שיר אחד קצר.
בבקשה.
אם טעית קצת בדרך, אל תגיד מה כתובתך, או שתוך שעה בערך שוב תגיע לביתך. פה צריך לנהוג בשכל, תספר שאתה גר בהייתי תחת דקל, או עם קוף בזנזיבר. ילד שטעה בדרך, אם הוא לא אידיוט מושלם, לא יחמיץ סיכוי רב ערך לטייל קצת בעולם.
נפלא.
נכון?
כן.
מול. וציה ודברים הדיוטי פרי. לגדולים יותר, 9-13, יש לנו את שליחות חשאית 5, מבצע טוקיו, דנה אלעזר הלוי, זה עוד ספר בסדרה, זו סדרה כבר מוכרת, שהנקודת המוצא שלה זה שלמוסד יש צוות לוחמים שיש בו 3 ילדים, שזה תחת כמו חסמבה, אבל הם גם מקבלים נקודות של נושא המצליק. אז הפעם הצוות, שזה שני בנים ובת, מקפיצים אותם לטוקיו כדי להציל מנהיגים העולם שנלקחו כבני ערובה, שכמובן רק ילדים יכולים לעשות את זה, וגם ילדה חדשה מצטרפת אליהם ומערערת את מאזן הכוחות, שלא לומר מאזן הכוחות הרומנטי. וברגע שאתה נכנס לנקודת מוצא כאקסיומה, זה מאוד 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 מותח, וזה גם אקטואלי, כי זה גורם לילדים קצת להבין מה קורה בעולם, גילאי 9-13.
שירי, סליחה שאני שואל גברת, סליחה שאני שואל גברת, עד כמה את שירי?
לא 9 ולא 13,
46.
לא בטווח. למה? את יושבת וקוראת ספר נוער מסדרה מראשיתו ועד סופו?
כן, כי זה נורא מעניין.
מה מעניין אותך לכל הרוחות? הם מגיעים לי פה הרבה ספרים שאני לא יכול לקרוא לבנות, ואז אני פשוט לא קורא אותם כי זה לא אכפת לי. החבורה הזאת בטוקיו, סליחה עם כל הכבוד, אבל כמבוגר, כגורם מבוגר, הם לא מעניינים אותי.
גם לי יש איזה הערה, אם אפשר, נכון? מה שאתה מספרת עכשיו, שהייתה בעצם בת אחת בחבורה, הצטרפה עוד בת ואז נהיה ברדק, נכון? תמיד בספרי חבורה יש רוב של בנים ובת אחת.
נכון.
ואז הכל בסדר. אבל תמיד אם יש עוד בת, פתאום הכל משתבש בשל רגשות. נכון? זה בעיות מה זה הז'אנר המשונה הזה?
גם בספרים הקודמים בסדרה, דווקא הבנים היו רגשי יותר.
לא, אבל בכלל בספרי חבורות. תמיד יש את הבת האחת כדי לצאת בסדר שהייתה גם בת, וזהו.
תכתבי סדרה על קבוצת בנות שיש שם גם בן.
ואז...
והוא גיי.
ואז נביא עוד בן. ואז יהיה דרמה נוראית.
יהיה נורא, יהיה נורא. טוב.
יהיה נורא.
אנחנו סיימנו לדעת.
יש לנו ספר לרומן?
רומן, כן.
אבל זה גם ספרי ילדים.
אנשים כמונו. אנשים כמונו, נכון, אבל גם מבוגרים, כמו אברים, מסכנים, שלא יכולים לקרוא ספרי ילדים, כי הם ילדותיים כמוני, אנשים כמונו, של נועה ידלין, ספר חדש, היא כמובן זוכת פרס ספיר, וגם הייתה מועמדת עוד פעם, וכל הספרים שלה מצוינים, והנה עוד ספר מצוין, יש לנו את אוסנת ודרור, זוג בני 40, עם שתי ילדות, הם קונים בית מהחלומות, אבל זה שכונה מהסיוטים, הם לא כך יודעים להתמודד עם זה, הם קצת בורגנים מדי, ושוב נועה ידלין כותבת את החיים בצורה מאוד מדויקת וכנה, ואתה קורא את הספר, ואתה מזדהה עם הדמויות, וכל הזמן אתה אומר וואלה.
נהדר, אנחנו בעד נועה ידלין. נהדר.
תודה רבה, שירי, תודה רבה. נקרא את כל הספרים, תודה להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת הזמרירים, ואחר כך אנחנו עוסקים, כיוון שהיום הוא יום הניקיון הבינלאומי, והפסח בפתח. נעסוק בענייני ניקיון במשפחה. חכו שנייה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אתה וחבר שלך מוש מדברים הרבה על מה שקורה במדינה, אבל מוש אומר שצריך גם לעשות. אז מוש מגייס פעילים, מוש מקים מטה, מוש סוחר יועצים, לך אין יועצים. אתה לא מוש. מוש תופר דיל, מוש בצפון עם מעיל, למוש יש תפיסת ביטחון, לך אין תפיסת ביטחון. אתה לא מוש. מוש ממריא בסקרים, מוש מוביל את הגוש. אז נכון, אתה לא מוש, אבל לך יש הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל אתה הולך להצביע בבחירות לכנסת. לא חייב למוש, הוא לא ידע. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
עמיתי מועדון חבר, היריד בעיצומו. בואו לתת מכל הלב בפעילות חברתית לכל המשפחה וליהנות ממבצעים ומתנה לכל עמית מבקר. ייכנסו ליריד דיגיטלי, המרכז את המידע, הקופונים והמציגים. פרטים באתר מועדון חבר.
מדהים.
מרשים.
מפתיע.
מרתק.
מרגש.
פנטסטי.
נפלא.
משובח.
מקסים.
גדול.
אדיר.
מושלם.
גם 1,000 מחמאות לא יצליחו לתאר את מצדה משקיעה לזריחה. מופע לילי חדש, רב חושי מהגדולים שנראו בישראל. אתם חייבים להגיע לרגלי המצדה, לראות ולחוות. לפרטים, ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ונעמה שוחט עם משפחה גרעינית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נעסוק עכשיו חצי תוכנית שלם בענייני ניקיון, כי היום הוא יום הניקיון הבינלאומי.
ברכות למי שחוגג.
האם אתם דורשים מהילדים שלכם להיות נקיים מאוד, נקיים מדי, האם יש אצלכם בבית שלטון של דיקטטורת ניקיון, האם הילדים שלכם יכולים ללכת לישון בלי להתקלח פעם ב, או מתי שהם רוצים, האם ניקיון גורם לאלימות נפשית בבית? וואו. אני רק שואל שאלות, אני לא נותן תשובות.
אתה מדבר על ניקיון של הגוף. יש גם את ניקיון הרצפה. האם יש בבית שלכם שעות שבהן אסור להסתובב כי הרצפה חייבת להתייבש? האם בסוף כל יום חייבים להעביר ויש כללי על כל הרצפה כדי להתחיל את הכל לקראת היום הבא?
האם הניקיון עובד אצלכם או אתם עובדים אצל הניקיון? אלה שאלות שאתם תתנו תשובה לעצמכם. אנחנו מדברים היום קודם כל עם דן בן יהודה, והוא עשה דבר מקסים. כשבנו הקטן סיפר לו שהוא לא הולך לשירותים בבית הספר כי פשוט מגעיל שם. שלום דן. שלום דן.
שלום שלום.
אהלן אהלן. ספר מה היה.
בדיוק כמו שציינת, הבן השני שלי עלה, כן, אז להתראות ביי. הבן השני שלי עלה השנה לכיתה א', ובמהלך החופש הגדול הוא בעצם העלה חשש מה יקרה אם אני אלך לשירותים בבית הספר ויהיה מגעיל, ויהיה מלוכלך. וממש הביע פחד ואפילו חרדה מהעניין. והתחלתי לחשוב מה עושים. אז הלכנו, הצגנו לו את המקום, הראינו לו את השירותים עצמם, את הספר, כדי שקצת יראה ויבין. אבל מצד שני, בתור גם חבר בנהגת ההורים בבית הספר, בתחילת השנה התחלתי קצת לשאול שאלות אנשים אחרים, ומסתבר שבאמת יש אישו בנושא הזה, זה בעיה. מסתבר שילדים באמת מתאפקים או נמנעים משימוש בשירותים, ובטח ובטח נתקלים בלכלוכים מגעילים.
עשיתם סקר שגילה ש-20% מהילדים נמנעים לגמרי מללכת לשירותים בבית הספר, כי מגעיל שם.
נכון.
20% מהילד, אחד מכל 5 ילדים, האם זה הילד שלכם?
ממש ככה. 20, מאותו סקר שגם ביצענו, 20% מהילדים באמת נמנעים בכלל, תמיד, בין מהרגע שמגיעים לבית הספר ועד שמסיימים בצהריים את בית הספר, את הארבע שעות.
כל השעות.
מתאפקים. נכון.
שזה דבר שהוא בריאותית, אגב, יש לומר, הוא דבר בלתי מומלץ לחלוטין. כבר הרמב״ם בזמנו דיבר נגד התופעה.
וגם אז לא שותים ולא אוכלים, ולא, הגוף בהמתנה, הגוף בפקק.
לגמרי. ועוד אגב, 52% אמרו שלפעמים מתאפקים. אז המספר הוא באמת עצום. עכשיו, זה די ברור משאלה אחרת בסקר, שמסתבר ששאלנו מה התדירות שאתם נתקלים בלכלוך מגעיל בשירותים, אז מסתבר ש-100% נתקלים בלכלוך מגעיל בשירותים, 66% כל יום, ועוד 26% פעמיים שלוש בשבוע, ועוד 8% פעם בשבוע, וזה מסתכם ל-100%.
עכשיו, אתה בדקת את הנושא הזה, האם תוכל לאפיין את ה... אני יודע שזה לא בדיוק הולך טוב עם ארוחת צהריים.
אל תבקש את סוגי הלכלוך, לא.
אין לי שום בעיה לדבר על הדברים, כפי שהם. על מה מדובר בעצם? האם הילדים פשוט לא יודעים לנקות אחריהם, או שהם עושים בכוונה, או שלא אכפת להם מרכוש הציבור, או שיש להם פתח יציאה במקום אחר, שתמיד איכשהו יוצא על האסלה?
אני מחלק את זה לכמה חלקים. תפיסתי בכלל, בכל מה שקשור לאיך אני מתנהג כלפי החברה שלי, זה מתחיל מעניין ערכי. השאלה מה בעצם בבית מלמדים אותי ובבית ספר מלמדים אותי שיותר חשוב. האם רק אני נמצא בתוך החברה ומשתמש בשירותים בבית הספר או במשרד או במסעדה, רק אני ואין אף אחד אחר, או שזה גם אנשים אחרים, ואיך אני מתייחס לאותם אנשים אחרים. כוונה, אצלי בבית אני תופס את השירותים כנקיים ושאר משתמשים הם נקיים, אז בגלל זה השירותים נקיים, אז אני אוריד את המים, אני נקה עם מברשת וכן הלאה. אבל השאלה מה קורה לאותו בן אדם שמגיע לשירותים ציבוריים, בין אם הוא מבוגר או ילד, והשירותים נקיים כשהוא נכנס. אבל מראש במודעות שלו, חלקנו, יש תפיסה ששירותים ציבוריים דבר מתונף ומלוכלך. למרות שאני חייב לדבר ספציפית על הבית ספר, 3 פעמים ביום באותם שעות לימודים, צוות הניקיון מנקה. עם הכל, אקונומיקה, ניקיון טוטלי של האסלות, של הכל, של השירותים באופן מלא, אז זה אומר ש3 פעמים ביום מגיע ילד ראשון שבעצם מלכלך, יוצא מעתה מלוכלך, קיבל את הנקי ויוצא מעתה שאתה מלוכלך.
ואולי כן. ובדיוק עכשיו... העניין זה במה שאמרת, שמגיע צוות ניקיון ומנקה, וגם כשהם בבית מגיע צוות אבא אימא ומנקה. כלומר, זה לא באחריות הילד, אולי הילד לא מבין איך לתפעל את כל הסביב.
הילד שלי לא ינקה שירותים, גברת.
הילד שלי בכלל לא עושה.
אבל לפני הניקיון, האם הילד מוריד את המים? האם המבוגר מוריד את המים?
כן.
אפילו שעושה פיפי, שלא נגיד עכשיו בשידור חי עושה קאקי. והאם יש שריות שנשארות, סימנים שנשארים על האסלה, אחרי שעשה מה שעשה, האם הוא לוקח את המברשת ומנקה? עכשיו, מסתבר שיש הורים, הרבה הורים, שמעולם מעולם לא לימדו את הילדים שלהם, את כל התהליך המסודר הזה, של מה אני עושה בכל מצב. הגעתי לתוך השירותים בבית ספר, אני עכשיו, האם אני מרים את המושב, איך אני מרים את המושב, האם עם היד, האם יד שמחזיקה נייר, האם עם הרגל, כשאני עושה פיפי, האם אני מוודא שהכל נמצא בפנים ולא מסביב, אם אני צריך לשבת, האם אני שם נייר ומרפד, אם ריפדתי
את... ואתה אשכרה ארגנת סדנה לילדים ושאלת אותם את כל זה ולימדת אותם את כל השאלות?
לא, לא רק שאלנו, אנחנו הגענו לרמה לרזולוציה כזו שאני חושב שמעולם לא הייתה, עבדנו בתוך תאי השירותים, ילד ילד, את כל התהליך עד הסוף, כולל איך להשתמש במברשת. יש כאלה שמעולם לא נוגעו במברשת. עכשיו, הסתבר רק בדיעבד שיש הורים שלא מרשים להם אפילו בבית, בודדים כמובן, אחוז זה כמעט זניח.
מה, כי המברשת עצמה
היא מלוכלכת? כי אפילו בבית מבחינתם זה משהו שאסור לגעת. אז עוד פעם, זו השאלה מול החידקים, כאילו, והלפעמים הלחץ וההיסטריה המוגזמת, אגב, מחידקים שיש בחברה שלנו, שאגב, אנחנו יודעים הרי שיש ילדים שכל כך מונעים מהם להתלכלך עוד מזמן של תינוקות, שהם אחר כך מפתחים דווקא תופעות אלרגיות, אסתמות ודברים כאלה,
כי הם לא... אם החשיפה הרצויה לחיידקים מתרחשת דווקא בשירותים ציבוריים, אני לא יודע אם זה הזירה, אבל בסדר.
לא, אני לא מדבר על חשיפה של תינוקות פה, אברי. אנחנו מדברים פה בסך כל ילדים שהם בוגרים, ועל מה מדובר. שאם נכנסתי לתא נקי, באמת, עבר ניקיון, אנחנו בדקנו את הצוות ניקיון, מנקים באמת בצורה טובה ביותר עם אקונומיקה, כל פעם, כל סבב, כולל את המושבים עצמם. אז כשילד או מבוגר מקבלים תא נקי, הם צריכים להשאיר תא נקי אחריהם. אין פה שום בקשה, מעולם לא הייתה בקשה ולא תהיה בקשה, לנקות תאים מלוכלכים או רצפה מלוכלכת, ממש לא. קיבלת תא נקי? צא החוץ הנקי. שאני אראות שריפדת, נמצאים בתוך הפח או בתוך האסלה, המים ירדו, אם יהיו סימנים, לנקות את הסימנים. עכשיו, דבר נוסף, נושא של שטיפת ידיים. ברור שחייבים לשטוף ידיים אחרי ביקור בשירותים, וגם פה העניין, האם אני שוטף את הידיים כמו שצריך בזמן שאני צריך ואני מנער אותם לתוך הכיור, או שאני מנער אותם על הרצפה. עכשיו, אם 150-200 ילדים מנערים את זה על הרצפה, אז זה נוצר כמובן שלולית. עכשיו בחורף נכנסים עם בוץ על הרגליים,
נוצרה בזמנו הכינרת.
ועכשיו השלולית על הרצפה נעשה תחומה. עכשיו, מה ישר הילדים יגידו שהם רואים רצפה חומה בשירותים?
שמע, דן בן יהודה, אני מעריצה את האופן שבו אתה מפלח לפלחים דקים את השימוש בשירותים, את כל הסעיפים. שמע, זה מדהים מה שאתה עושה פה. אף איש מעולם לא חשב בצורה כל כך סדורה על השימוש בשירותים ציבוריים.
קודם כל, תודה רבה, אבל תראי, זה מגיע מזה.
מגיע לך שרבית של...
תודה. אולי תולי זה פסל של האימוג'י של הקאקי, כן? גם יכול להיות.
איך הילדים הגיבו לכל התהליך הזה?
פנטסטי, שיתוף הפעולה יוצא מהכלל, כי התחלנו איתם קודם כל בשיח בתוך הכיתה, שמדבר בכלל, ללכת הם מרגישים, ללכת לשירותים, ושזה מלוכלך להם. מבינים שמשהו לא בסדר, אבל מעולם מעולם, אף אחד לא ירד לרמת החינוך הזו, של תרגול חוזר, של להראות להם איך עושים, מה התהליך, כולל חתמו על המנה, כולל הבאנו שחקן בדמות של דוקטור קקה, שלימד אותם גם ועשה קצת צחוק מהאווירה יותר טובה בתוך בית הספר.
ועכשיו אתם מציעים את הסדנאות האלה גם לעוד מקומות, או שסגרת את הפינה בבית הספר שלכם?
לא, פה כמובן שהרעיון לעשות את הדבר הזה כמובן היה מתוך הצורך הפרטי של הילד שלי שהביע באמת החשש, אבל ככל שבדקתי את העניין, כמו שנאמר, זה באמת צרה לאומית, ומאחר ויש לי חברת הדרכה, גורם אנושי, אנחנו שעוסקת בתחומי הגורם האנושי, עוסקים גם בבטיחות בדרכים, עוסקים גם בנושא שמניעת שימוש לרעה באלכוהול, אז לבוא ולהדריך ולתת בעצם את הדבר הזה גם לקומות אחרים, כמובן שזה משהו שאפשרי ואנחנו נשמח מאוד לעשות את זה.
הזמינו עוד היום סדנת שימוש נכון בשירותים בבית הספר לילדכם.
כן. יופי. אתה איש יקר, דן בן יהודה, תודה רבה. אני רוצה לתרום את חלקי הקטן לעניין הזה. אני לא יוצא מהבית, יש לי בתיק. בוודאי יודעת כמה מגבוני אלכוהול. שבעיניי נותנים את המענה המושלם לשירותים ציבוריים, במיוחד עם ילדים. לא צריך לרפד, אפשר פשוט לנגב עם מגבון אלכוהול שנותן חיתוי מלא, ואז לא צריך את כל הריפודים האלה, ואז יושבים, ואז הריפוד נופל, ואז צריך עוד פעם, וכמויות הנייר המתבזבזות. אין צורך בכל הדבר הזה. טיפה אלכוהול וזהו.
כן. וחוץ מזה, יש עוד את העניין הזה ששירותים לפעמים מתנקים בעקבות תחושת, רק שלא יחשבו שזה שלי, נכון? לא, לפחות אצלי, כשאני הולכת בעבודה לשירותים והם לא נקיים, אז תמיד אני מקפידה שהם יהיו נקיים בסוף השימוש שלי, כדי שאף אחד לא יחשוב שזה אני השארתי שמה שהוא לא מתאים, כן?
נכון.
זאת שיטה טובה.
לגמרי.
הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית שלנו, בעל קליניקה לטיפול בילדים מתבגרים ומשפחות בירושלים.
שלום רונן.
אהלן, אהלן.
יש לך שירותים בקליניקה?
איזה יופי של שיחה זאת הייתה.
נכון, מרעננת.
נשטוף ידיים ונעבור למחקרים.
לא, אני רוצה רק להגיד, אני מאוד אהבתי בשיחה, אני אתן אולי את הזווית הפסיכולוגית, שבשיחה בעצם מאפשרים לילדים לדבר על מה שלא מדברים עליו. וזה חן, וזה מקסים, וזה לאפשר לילדים גם את המקום הזה, ולתת להם הדרכה שם. זה מקסים.
טוב, אנחנו ביקשנו לך לבדוק לנו אנשים נקיים ואנשים שלא אכפת להם, איך זה משפיע על 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 סדרות חייהם האחרות, איזה מין אנשים.
נכון, וגם ההשפעה של זה על אנשים, על אנשים באופן כללי, הלכלוך. וזה אני רוצה לומר, בדקו, דיברתם על מקום העבודה, נמצא שיש לכלוך במקום העבודה, זה משפיע על מוסר העבודה של העובדים. כלומר, במפעל לקחו מקום והשאירו אותו מלוכלך, ומקום אחר והשאירו אותו נקי, ואז שאלו את העובדים מה האווירה שם, והאם אנשים מתבטלים. ובמקום הנקי, אנשים דיווחו שאנשים יותר מתבטלים. עכשיו, בדקו את זה בתצפיות.
בנקי יותר מתבטלים?
זה היה הדיווח. עכשיו, בדקו במצלמות וראו שאין יותר התבטלות, אבל הסטנדרטים במקום הנקי גבוהים יותר. כלומר, במקום המלוכלך, אנשים בעצם אומרים, אוקיי, יש פה אווירה כזאת ולכלוך, ויש בעצם בטלה או משהו כזה.
כן, יש גם מדינות שאומרים עליהן שהן נקיות במיוחד, וגם מוסר העבודה בהן הוא באמת גבוה במיוחד.
נכון, ממש ככה. עכשיו, צריך להבין שנמצא קשר מוזר בין ניקיון ומוסר, אבל הקשר הזה נמצא לא רק עכשיו, אלא הוא נמצא כבר לפני מאות שנים במחזמר מקבס, כי הוא נקרא אפקט מקבס. כשאנשים רוחצים ידיים, הם מרגישים יותר מוסריים.
וואלה.
כלומר, כשאתה נותן לבן אדם לרוחץ ידיים ושואל אותו גם על רמתו המוסרית וגם מבקש ממנו לשפוט אנשים אחרים, הוא שופט אותם באופן חמור יותר, כיוון שהוא מרגיש שיש לו סטנדרטים מוסריים.
כפיו נקיות, מה שנקרא.
סליחה?
כפיו נקיות.
זה ממש ככה, כפיו נקיות. יש כמה מושגים שבדיבור אנחנו מוצאים להם אחר כך ביטוי בנוירולוגיה, בפסיכולוגיה, גם מוסר כליות. אנחנו היום יודעים שהמוסר קשור גם לתגובה באיברים הפנימיים של גוף, אבל לא כאן המקום להרחיב על זה. ורצינו לשאול, אתם שאלתם בהתחלה על מה מאפיין אנשים יותר מסודרים, נכון?
כן, כן, כן.
אז אנחנו מוצאים שאנשים
לא מסודרים, נקיים. זה יום הניקיון.
סליחה, את כל כך צודקת. את צודקת, אנשים נקיים. אנשים שיש להם ריטואל יומי של ניקיון. איזשהו ריטואל קבוע של ניקיון, כמובן לא OCD, לא שהם כל היום מקפידים על זה. ונמצא שאנשים כאלה מדווחים גם שהם יותר מאושרים, וגם נמצא שיש להם יותר חוסן. כלומר, שהם נמצאים במצוקה, באופן מעניין, יש להם יותר כוח, יותר ביטחון עצמי, לצאת מהדבר הזה. עכשיו, אני חושב שעולה
השאלה... מתי זה ריטואל טוב ומתי זה ריטואל לא טוב? כי אם אתה חייב את המקלחת שלך, זה כבר לא טוב, אני משערת. נגיד אני מדברת על ילד. ילד שחייב עכשיו להתקלח, חייב עכשיו לשטוף איזשהו איבר בגוף שלו. זה כבר, זה לא מבטא חוסן דווקא, זה מבטא חולשה.
נכון, אבל התשובה לזה היא לא ברורה. התשובה לזה היא כמות המצוקה שזה גורם לך. כלומר, אם ילד מרגיש שהוא חייב להתקלח כל יום בערב אחרי ארוחת ערב, זכינו בפייס. אם הילד מרגיש שהוא חייב להתקלח ברגעים אקראיים במהלך היום, וזה יוצר מצוקה למשפחה, לילד, אז אנחנו נקבע אם זה תפקודי או לא, או פתולוגי, ממש לפי רמת המצוקה. אני חושב שאת נוגעת בשאלה חשובה, איך אנחנו יודעים איפה עברנו את הגבול כהורים, נכון? גם בהקפדה שלנו על הניקיון ומול הילדים. לא שמעתי, סליחה?
כן, כן, אני מסכים איתך.
כן, כי מצד אחד לפעמים עושים משהו שאתה בטוח שהוא נורא מלוכלך, אבל כבר קודם אמרת להם לשטוף ידיים בגלל משהו אחר, אז עכשיו תגיד להם שוב, אתה סתם יכול לייצר להם את האובססיה, כך אני אומרת לעצמי לפחות. נגיד הרגע שטפנו ידיים, ואז יצאנו החוץ, וליטפו את פחי הזבל בידן, כך איכשהו מדלפים את כל הגדר, וגם יש שם איזה פח זבל שהם חלפו על פניו. חייבים לשטוף, נכון? אבל כבר מה, אני האמא הזאת ששוב רוצה לשטוף?
ממש ככה, אין לי לתת לך תשובה חלוטה, כי זה גם שונה מאוד מאדם לאדם, מחברה לחברה,
מערכים
שונים, מפח לפח כמובן, אבל אני גם רוצה לחזק את זה, כי צריך להבין שילדים שהשתתפו למשל בעבודות ניקיון בבית, אנחנו מגלים שאלה ילדים שיש להם אחר כך יותר הצלחה אקדמית, פחות התמכרויות, יותר חוסן, ואולי פה יש איזה מפתח שאנחנו מוצאים, שקודם כל, כמו שאמרתי קודם, השאלה היא עד כמה יש מתחים וריבים סביב זה, עד כמה המצוקה גדולה, עד כמה האדם מרגיש שזו בחירה שלו, שהוא בוחר, ועד כמה הוא מרגיש שיש איזה משהו פנימי שקופה אותו, שהוא חייב לעשות את זה, שבכל מקרה גם אם ממהרים...
כן, בוא שנייה, אנחנו בעידן פוליטי עכשיו, ואני מבין שיש מחקרים שקושרים בין רמת הניקיון של אדם לבין דעותיו הפוליטיות, אם תוכל להגיד על זה מילה.
בהחלט, רק אני, עוד משהו אני אגיד לילדים, זה טוב לערב את הילדים בניקיון האקטיבי, לא רק שלהם, אלא של הבית.
של השירותים גם בהמשך לשיחה הקודמת. אפילו של השירותים, כן.
כן, עם הרשת, וכן. אז בעולם נמצא משהו פנטסטי, בין ימין ושמאל, אבל זה לא ימין ושמאל של ישראל, של להחזיר שטחים או לא, זה ימין ושמאל בין שמרנות לליברליות. ונמצא שכשאתה מזכיר לבן אדם, שאנשים שרגישים לניקיון, באופן כללי הם יותר שמרנים.
Okay.
יותר שמרנים, אנשים שמגעלים יותר מהר הם יותר שמרנים, ואנשים ולהפך, אנשים שנגעל פחות הם יותר ליברליים, אבל מה שיפה שגם אפשר לתפעל את זה.
הגיוני אגב, זה הגיוני.
סליחה?
זה הגיוני.
כן, זה בדיעבד זה הגיוני, אבל זה היה מאוד מפתיע לגלות את זה במחקר. אגב, זה מחקר ענק של עשרות אלפי משפטים, משתתפים בעשרות מדינות, ואפשר גם לתפעל את זה. כלומר, כשאתה נותן לאנשים שאלון ובודק שמרנות וליברליות, ואז הפכו את התא למסריח, שאני מכליל את זה בתוך מלוכלך, כן?
ואז הם ישנו דעתם.
הם שינו את דעתם.
כשהכל מסריח, כולם נהיים שמרנים, זה גם מסר פוליטי חשוב.
רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, תודה רבה רבה לך, חייבים לסיים. את, עורכת התוכנית הראשית, קוראים לך נעמה שוחט, עורך המשנה איתמר אוחנה לב, מפיקים נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, טכנאית נועה כהן.
נלך לנקות השירותים.
בדיוק.
יום ניקיון שמח.
שלום.
שלום.
בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתי הביריד כרטיס אשראי מקס מבית לאומי קארד. 28 במרס עד 8 באפריל גני יהושע. כוכבית 5841.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. מהדורה? לפעמים המראיינים אינם נוהגים בהדר. בכל זאת מדברים אצלנו על מהדורות החדשות. מה מהודר בהן? גם מהדורות ספרים.